חג שמח, שלום וברכה. בחג הסוכות, כמו בכל החגים, יש לנו מצווה להיראות את פני השם. זה בעצם עיקר המצווה של הרגלים. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. אז מזה אנחנו לומדים דבר מאוד חשוב, והוא שבכל השנה אנחנו לא נפגשים פנים אל פנים, אלא רק במועדים. אבל מאחר ובטלה אצלנו מצוות ראיית הפנים, כיוון שבעוונותינו ולבושתנו אין לנו בית המקדש, אז ממילא גם אין מצווה להיראות פנים אל פנים, אז כל המעמד הזה של פנים אל פנים לא קיים. ויש לנו קושי להבין על מה מדובר. כלומר, מצב של גילוי שכינה באופן שכל אחד רואה את הפנים, ועל זה נאמר, כשם שבא לראות כך בא להיראות. כלומר, יש איזה מין דיאלוג ישיר בין האדם לבין הבורא. הדבר הזה לא קיים היום. אחד הדברים הגדולים שלימד הרב אשכנזי ביחס לנבואה, זה שכדי להבין במה המדובר, הדבר הראשון שצריך לדעת, שזו תופעה שלא קיימת. כלומר, בטלה הנבואה. אם אתה לא מודע לזה שהיא בטלה, אז אתה לא יודע מה זה. אתה מדמה את הנבואה לכל מיני תופעות אחרות, שקיימות בעולמך, אבל באמת אינן הנבואה. לכן, אנחנו הולכים כאן לדבר על דבר שאין לנו מושג בו, משום שאנחנו הפסקנו לחוות אותו מזה כמעט 2000 שנה עם חורבן המקדש. יש בכלל במושג של ראיית הפנים דבר שהוא פרדוקסל. מה זה להיראות פנים? למה אנחנו לומדים את זה? כי אנחנו צריכים לדעת למה להשתוקק. מה הדבר שאנחנו חפצים שיתחדש בבוא הזמן? אז על מה מדובר? יש, אולי נסביר את זה כך, יש הרבה פעמים בשיטות המיסטיות למיניהן, או גם בפילוסופיות, הרגשה של דואליות. כלומר, אלוהים נמצא מצד אחד, והעולם נמצא מצד אחר. ואז יש קושי איך אפשר לחיות את הדואליות הזאת. הרי האדם מצד נשמתו משתוקק מאוד להיבלע באלוהות. יש לו השתוקקות גדולה, איך אומר הזוהר, להשתאווה בגופה דמלכה. מצד שני, עצם הקיום שלי מונע את הדבקות הזאת. ולכן יש גישות שונות. יש גישות למשל שדיברו על אידיאל של התעיינות. של התאפסות, להיות אפס, להתבטל בתוך האלוהות, בעצם למות. יש גישה כזאת. של להידבק באלוהים, הכוונה להיעלם. יש גישות. לא ביהדות. יש גישות אחרות שמרגישות שבאמת אי אפשר. אי אפשר להידבק באלוהים. כמו שאומרת הגמרא, וכי אפשר להידבוק בשכינה, ולא אש אוכלה היא. אז הגיעו למסקנות פסימיות, שאין לקיום האנושי ערך. כן, היה גוי אחד, גרמני, שאמר, אם יש אלוהים, איך לא אקנה בו? הרי הוא השלמות המוחלטת. ואני לא. ואין שום סיכוי שאי פעם יהיה שלם כמו. לכן עצם הקיום שלי הוא קיום רע. והקנאה הזאת באלוהים הביאה אותו למסקנה שאין אלוהים. כי אלוהים זה מושג טוב. ואם עצם הקיום של אלוהים גורם לי הרגשה רעה, אז זה סותר את המושג של אלוהים. מסקנה אין אלוהים. ככה סבר ניטשה. משל. והיהדות לעומת זה, היא מתייחדת בזה שהיא אופטימית. כן, היהדות אומרת, אפשר להיות מאושר, אפשר לחיות בשלום בין הבורא לבין הנברא. אחד הביטויים לכך זה קורבן השלמים. קורבן השלמים לפי ההלכה מוקרב רק על ידי יהודים, רק על ידי בני ישראל. גוי יכול להביא קורבן עולה, אבל קורבן שלמים הוא לא יכול. מה ההבדל? קורבן עולה אומר שאתה בוחר באלוהים, אתה בוחר בו, אתה נותן לו הכל. מה אם לעצמך? שום דבר. לעומת זה, קורבן השלמים אומר שאפשר לאכול באותו שולחן, להיות מוזמנים אצל הבורא, ולכן נקראים שלמים שמטילים שלום בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. כן, יש פה חידוש המיוחד לבני ישראל, והוא שאפשר שתהיה קרבת אלוהים, ושקרבת אלוהים זו גם תהיה דבר שמח. לא דבר מובן מאליו. אצל הגויים, כשאתם רואים מישהו שמדבר על קרבת אלוהים, על המקום אתם מרגישים שהוא עצוב. זה חלק מהעבודה הדתית. צריך להיות עצוב, רציני. קוראים לזה רצינות דתית. או אם תרצו בלועזית, יראטיזם. כלומר, רצינות של הקודש. כאילו שהקודש הוא אויב של החיים. היהדות לעומת זה אומרת שאפשר. אפשר לחיות בשמחה, בשמחה עם האלוהות. איך נקרא המעמד הזה? המעמד הזה נקרא פנים אל פנים. למשל, במעמד הר סיני נאמר, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדי. מה קרה בעקבות המילים האלה? התגובה הראשונה שלילית מאוד. אומרים חז"ל במדרש, פרחה נשמתה. המדרש שם בפיה של התורה תלונה. אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נותן אותי לחיים או למתים? אמר לה, אני נותן אותך לחיים. טוב, אז בבקשה להחיות אותם. ואז ירד טל של תחייה והחייה את בני ישראל. כלומר, המעמד הזה שבו ההתגלות מוחקת את הנברא, זה דבר שלילי. צריך לפתח מערכת יחסים שבה יש אפשרות של מפגש. אבל ברור שפנים אל פנים, המושג הזה מתאים את האדם שבחיי העולם הבא. אני חושב שדיברנו על כך פעם, שזאת המשמעות של הפסוק בישעיהו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה, לא? כן, דיברנו. מה זה נשגב השם לבדו ביום ההוא? יש מסכים בינינו לבין השם. המסכים האלה נקראים בשם. המסכים האלה נקראים בשם אלוהים. ועל זה נאמר כי שמש ומגן. השם אלוהים, אבל עתיד המסך אלוהים לסור מעלינו, ואז אחרי שיתבטל שם אלוהים מן העולם, ונשגב השם לבדו, השם בלי אלוהים יהיה לבדו, ואז יישאר השם לבדו עם האדם. את זה מצאנו למשל בספר היגיון הנפש. בספר היגיון הנפש לרבי אברהם בר חייא מברצלונה. הוא מאיר על דבר מעניין, כשלמדנו פרשת בראשית דיברנו על זה, שהכתוב משתמש במעשה בראשית לפעמים במילה יהי וגם במילה ויהי. לדוגמה, יש פסוק אולי מוכר, אולי לא מוכר, ויאמר אלוהים יהי אור, כי אנחנו רואים שהכתוב משתמש במילה יהי. הוא גם משתמש אחר כך ויהי אור. אם כן, הכתוב משתמש גם ביהי וגם בויהי. מה זה בא לומר? מה זה יהי? מאיזה שורש זה בא? מאיזה מילה זה? מה השורש של המילה יהי? היו, נכון? מה זה היו? זה הקיום. אם אלוהים אומר שמשהו צריך להיות קיים, אז הוא קיים לכמה זמן? בנצח. כלומר, יהי זה קיום נצחי, קיום מתמיד. אז איך כתוב ויהי? אז זה עוד קיום, גם הוא נצחי. זה הקדוש ברוך הוא אומר אותו. מזה אנחנו למדים שלפי התורה יש שתי צורות קיום נצחיות. האחת, קיום נצחי ומתמיד בעולם הזה, על זה נאמר יהי. ויש קיום נצחי ומתמיד בעולם הבא, על זה נאמר ויהי. כלומר, כשהכתוב אומר יהי זה נצחי בעולם הזה, כשכתוב ויהי זה נצחי לעולם הבא. השאלה היא על מה כתוב יהי ועל מה כתוב ויהי. אז רבי אברהם בר חייא מברצלונה מעיר על כך, שכשכתוב, שלגבי האור כתוב גם יהי וגם ויהי. יהי אור ויהי אור. מזה אני לומד שיש אור גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אחר כך לגבי הרקיע, יהי רקיע. יהי מאורות. מזה אני לומד שיש רקיע ויש מאורות כל ימי העולם הזה. אבל לא כתוב ויהי מאורות, לא כתוב ויהי רקיע. מזה אני לומד שבעולם הבא אין רקיע ואין מאורות. אחר כך שאני מגיע לבעלי חיים או לצומח, לגבי הצומח נאמר תדשה הארץ דשא, לא כתוב יהי. לגבי בעלי החיים, ישרצו המים, תוציא הארץ, לא כתוב יהי. מזה אני לומד שבעלי חיים וצמחים אינם קיימים אפילו לאורך כל ימי העולם הזה. לא מצאנו חתול שחי כל ימי העולם הזה. וגם לא כתוב ויהי, לא כתוב ויהי בעלי חיים, ויהי דשא, לא כתוב. אז אם כן אני מבין שהצומח והחי, יש להם קיום מוגבל. מה עם האדם? אומר רבי אברהם בר חייא, לגבי האדם לא כתוב יהי, כי אין לנו אדם שחי לנצח. אין דבר כזה. אבל כתוב, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, שהאדם כן חי, חיי נצח לעולם הבא. אז אם אני עושה סיכום, מה נשאר בעולם הבא? אור ואדם. זה מה שנשאר. וכל השאר זה מסביב. זאת אומרת, יש מצב שבו אין יותר עיכובים בין הבורא לבין הנברא. פנים אל פנים. יש דבר כזה. אלא שבינתיים אנחנו זקוקים, כן, ועל זה נאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, בלי המסכים של אלוהים, ואז יש האדם והאור. איזה אור זה? כנראה אור אינסוף, כן? אור בגמטריה אינסוף. כן, כל הזמן יש אור בעולם הזה. העולם הזה לא, הוא לא נצחי. יש לו גבול. או נגיד, גם אם נאמר שהוא נצחי, עוברים מעולם לעולם. אפשר לעבור מעולם הזה, עולם הבא. שתי צורות קיום. כן. עכשיו, המצב הזה, של פגישה עם האלוהות פנים אל פנים, זה דבר שכפי שאמרנו אנחנו לא מכירים אותו היום. בזמן הנביאים היה משהו מזה, אבל זה דבר שהוא מבחינה פילוסופית כמעט בלתי אפשרי. כן, כתוב על יעקב אבינו, ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. מה, אבל כשהוא ראה אלוהים פנים אל פנים, הוא נשאר צולע. משהו בו נשבר. כדי לראות אלוהים פנים אל פנים, היה צריך משהו להפסיד. אומר פרופסור נהר, מה היה הקושי של יעקב אבינו? הוא היה צריך למצוא את מקום החיבור בין מה שהוא מדבר במילים פשוטות. בין הטרנסנדנטיות האלוהית לבין האמננטיות האלוהית. בוא נגיד במילים מסובכות. בין זה שהשם הוא רחוק לבין זה שהוא קרוב. כן, איך אמר רבי יהודה לוי? יא, אנא אמצעך, מקומך נעלה ונעלם. ואנא לא אמצעך, וכבודך מלא עולם. יש פה סתירה פנימית. אלוהים הוא קרוב או רחוק? אתה לא יכול. החיבור של שתי ההכרות האלה נקרא פנים אל פנים. אבל זה משאיר אותנו מבחינה פילוסופית צולעים. כן, ככה מסביר פרופסור נהר באחד הטקסטים הראשונים. אתה מכיר את הטקסט? כן, משהו מעניין. טוב. על כל פנים, מה? אה? משה לא צלע, נכון. נכון. עכשיו, במשה זה לא פשוט, כן? משה רבנו רצה לראות את הפנים. והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תוכל לראות את הפנים. לא הולך. או? אבל זה סותר ששלושה פסוקים לאחר מכם כתוב, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים. עוד מעט אני אגיע לזה. בסדר? עכשיו, אני רוצה להבין פה משהו. הכתוב אומר, לומר את זה אחרת, כשאנחנו בתקופה שבה הייתה התגלות ישירה, כלומר תקופת הנבואה, הנביאים מדברים במונחים של פנים, כן? שהקדוש ברוך הוא מגלה את פניו, שלוש פעמים בשנה ייראה את פני השם. וכאשר אין נבואה, אז מה אנחנו רואים? לא את הפנים, אז מה כן? את האחור. זאת אומרת, התפיסה, מה שנשאר בידינו, הפילוסופית או הרגשית או הדתית, כל זה נקרא להכיר את השם מאחור. ולכן אין פלא שאנחנו רואים את הכל בצורה מבולבלת. המושג של אלוהות לא מובן אצלנו היום. למשל, יש היום מושג של שיח בין דתי. מה זה שיח בין דתי? לוקחים רב וכומר ומופתי ואיזה נזיר בודיסטי ועוד כמה כאלה ומפגישים אותם. ואז על מה הם מדברים? כולם אומרים, תראו, כולנו מסכימים שאנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים. אז בואו לא נהרוג אחד את השני בגלל זה. ואז יוצאת הודעה משותפת על כך שאנחנו מגנים כל שימוש בדת לשם האלימות. אלימות בשם הדת פסולה בעינינו, וחתומים על זה ראשי דתות שונים. כשנקודת המוצא היא, כיוון שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז זה חסר משמעות עבור כולם. כולנו מסכימים שאנחנו לא יודעים מי זה אלוהים. או כמו שאומר הנביא הושע, ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. אין התגלות, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. גם הרב קוק מסביר בספר אורות, שכאשר, הרי יש לי פה אפילו אורות, וזה בהמלחמה, אומר כך, בגדולת העולם, כלומר כשהמצב הוא בגדלות, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושיפת יקרת קודשה, כי האור העליון, וזיו הייחוד המאוחד שיסודו העליון אור האמת בפחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו אמו, תורת מלך בו. תרגום. כשיש גילוי שכינה, אין נצרות, אין אסלאם, אין תחרות מול האור האלוהי. כי אם אתה כבר מדבר על ריבונו של עולם, ברור שהוא שוכן בישראל. אבל, מירידת העולם, והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע שחקים. כלומר, כל מה שדיברת על גילוי שכינה זה נמצא עכשיו במקום מאוד מאוד גבוה, בלתי נגיש. בעולם החיים לא יופיע כי אם נוגהי הזערורית של הייחוד התחתון. מה זה ייחוד תחתון? מונותאיזם. יש דתות מונותאיסטיות. זה נקרא ייחוד תחתון. כלומר, כולם מסכימים שלא מבינים על מה מדובר. הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגע. אז זה המצב. עכשיו, אז זה ההבחנה בין פנים לבין אחור. כשאני רואה מישהו מאחור, אני לא לגמרי בטוח שזהו. אני יכול לעשות טעות, להסתובב ברחוב, לחשוב שזה החבר שלי, לתת לו צ'פחה, ואומר, אה, סליחה, חשבתי שזה אתה, זה מישהו אחר. כן? רוצה להגיד משהו? כן. יפה מאוד. זה בדיוק מה שרציתי שמישהו ישאל. אז תודה. אפילו לא שילמתי לך. כיוון שהיה גילוי הפנים, לכן הייתה עבודה זרה. כלומר, עבודה זרה זה המסקנה המתבקשת מגילוי פני השם. כיוון שהשם מגלה את פניו, אז הוא מגלה את פניו בכל. אז יש מי שתופס את הפנים בשלמות, ויש מי שתופס את הפנים בצורה מפוצלת. כמו שאתה מעביר אור דרך זכוכית שבורה, דרך מנצרה, אז האור מתפצל. אז בגלל שיש אור, שיש התפצל. כלומר, בימינו, שאין גילוי שכינה, גם אין עבודה זרה. זה כבר לא מעניין אף אחד. כי העניין האלוהי הפסיק להיות רלוונטי. מובן? עכשיו, על זה נאמר בתורה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת שכשיש פנים, אסור שיהיו אלוהים אחרים. מזה אתה לומד דבר חריף מאוד, שיוצא מהפסוק. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אבל מאחוריי מה אכפת לי. נגיד זה אחרת. בארץ ישראל, שזה המקום שבו מתגלים פני השם, אסור לעבוד אלוהים אחרים. לכן אומר רבנו בחיה, בפירושו לתורה פרשת וילך, על אלוהי נחר הארץ, כן? ועזבוני ופנה אלה, וזנה העם הזה אחרי אלוהי נחר הארץ. ומה זה אלוהי נחר הארץ? אלוהים שהם נוחרים בארץ. מה הם עושים פה בארץ ישראל? ולכן אומר, לא מצאנו שהקפיד הכתוב על עבודה זרה, אלא כשעבדוע בארץ ישראל בלבד. כי זה היכל של המלך. אבל בשאר מקומות העולם, אז זה נאמר, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים תחת כל השמיים. או, לכן יש עבודה זרה. עבודה זרה בעצם זו עבודת השם. בצורה זרה, מפוצלת, חלקית, אבל זה עבודת השם. מובן? אתה אומר, כשחוזרת השכינה, מה יהיה? זה על זה השאלה? מה היה? אז היה באמת מאבק קשה מאוד בין הנביאים לבין עובדי עבודה זרה. תראה, כשלמשל, הנביאים באים בתוכחה אל עם ישראל, הם לא אומרים להם, רציתי לגלות לכם שיש אל אחד שברא את העולם. אף נביא לא דיבר כך. אלא הנביאים תמיד באים בטענות, למה עזבתם את אלוהי אבותיכם? כלומר, והעם כנראה מקבל את זה. כלומר, העם מודע שהוא בוגד במישהו שהם היו צריכים להיות נאמנים לו. כלומר, אין טענה אתאיסטית. אף אחד לא אומר, אין אלוהים, אין דבר כזה. אלא, יש טענה, תשמע, נכון שהקדוש ברוך הוא אלוהינו, אבל זה כזה נחמד בבעל. זה נחמד אצל האשתורת. נחמד. זה כמו אדם שלהבדיל בוגד באשתו, הוא לא מתכחש לעובדה שהוא נשוי, אבל הוא אומר, יש אחרות. זה בערך ככה המצב של עבודה זרה. שבעצם בגדו בשם, כי גילו פנים אחרות, פנים נוספים. מובן מה שאני אומר? על זה אומר רבנו יוסף ג'קטיליה בספר שערי אורה, תלמיד רבי אברהם אבולעפיה, גדולי המקובלים, אומר, אל יפתוחה דברי ריקים, האומרים שאין ממש באלוהי העמים. זה חריף מאוד. זאת אומרת, צריך לדעת שיש התגלות אוניברסלית, וההתגלות הזאת היא אצל כל העולם כולו. אנחנו יודעים אפילו על התגלות השם, עוד לפני מעמד הר סיני. זה כתוב מפורש בתורה. לא שמו לב? כתוב, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אם כן, הייתה התגלות קדומה לכל האנושות כולה, והיא קדמה להתגלות השם אל אברהם אבינו. והיא מופיעה בצורתה המפוצלת. אומר הרב קוק, באגרות ראייה, שאי אפשר היה להילחם בעבודה זרה לפני שהעבודה זרה מצתה את התועלת האמיתית שלה. למשל, יש שאלה ששואל הראב"ד, רבנו אברהם בן דוד, והשגותיו על המשנה תורה, הוא שואל, מדוע, הרי הרמב"ם כותב שאברהם היה הראשון שנלחם בעבודה זרה. שואל, הוא הראשון שידע את השם. שואל הראב"ד, מה עם שם ועבר? הוא אומר, שמה לא נזדמן להם לשבור את הפסלים. מה זה לא נזדמן? זאת אומרת, אברהם היה חי בחנות שבה אבא שלו מוכר פסלים, אז הוא שובר. שם ועבר גרו בשכונה אחרת, שמה לא הייתה חנות, אז הם לא ראו שיש פסלים, לכן הם לא שברו. כן, ככה אומר הראב"ד, משכנע אותך? לא, אתה חולק על הראב"ד? לא, הראב"ד אומר דברים עמוקים מאוד. הראב"ד אומר מה שהרב קוק, ובתמציתי מה שהרב קוק מסביר באגרותיו, באגרת מ"ד, ששם ועבר חשבו שלא צריך לשבור את הפסלים. בגלל שזאת הייתה עבודת אלוהים שלהם, זה מה שהציל את האדם מן הברבריות. לפחות קצת ערכים יש לו, קצת יראת שמיים יש לו. ואברהם אבינו שפט שהגיע הזמן לשבור גם את זה. שהאנושות מספיק בשלה לעבור את הטראומה של שבירת הפסלים. וזאת אחריות גדולה מאוד. האם אברהם אבינו לקח בחשבון את כל הטיפולים הפסיכיאטריים שנדרשו בעקבות שבירת הפסלים? זה לא דבר פשוט. אבל הוא אמר, הגיע הזמן. ולפני כן היה אסור לעשות את זה. אין כמו שגם בענייני האמונה של היהדות עצמה, בתוך היהדות עצמה יש דברים שהולכים גם כן בהדרגה. למשל הרמב״ם כתב שמי שאומר שיש לקדוש ברוך הוא גוף, הוא מין ואפיקורס. אמרו, כתבו עליו, לא קטנים, אמרו, אל תגזים, אם אתה כותב דברים כאלה, אתה שולח כמה רבנים לגיינה. כלומר, אבל הרמב״ם שפט שהגיע הזמן להפוך את האמונה בזה שאין לקדוש ברוך הוא גוף ולדמות הגוף, לדבר שווה לכל נפש שכולם יכולים לקלוט אותו. ויש כנראה עוד זיכוכים שצריך לעבור במשך הדורות. אז זאת אומרת שהעבודה זרה הייתה סוג של עבודת השם. עכשיו, למה זה חשוב להבין את זה? זה לא סתם בשביל הקוריוז. זה כדי להבין שיש תוכנית אלוהית עבור כל אומה ואומה. והתוכנית הזאת מכונה במדרשים שלנו בשם שר האומה. שר האומה, ולפעמים יש קצת רמזים בזה בתנ"ך, אבל כיוון שהתנ"ך נכתב עבורנו, אז מתרכזים בגילוי האלוהי של עם ישראל. אבל חשוב לדעת שיש תוכנית כללית לאנושות, גם לכל אומה ואומה. עכשיו, יש בהקשר הזה ספר משונה קצת, שנכתב לפני כמעט 2,000 שנה, והוא הספר נגד אפיון, או קונטרה אפיון, בלטינית. נגד אפיון, ספר שכתב יוספוס, פלביוס. זה הספר הראשון בהיסטוריה של אפולוגטיקה של היהדות. הוא מגן על הדעות של היהדות נגד טענות של אנטישמיות. אבל הוא נקרא כתב הגנה. כן? כמו שגם הכוזרי, כן? ספר הטענה וההגנה לדעת המושפלת. אז אפולוגטיקה זה ספר שבא להגן נגד התקפות. היה איזה גוי אחד בשם אפיון, שהיה כהן דת מצרי יווני באלכסנדריה, והוא באמת אחד הראשונים, בעצם האנטישמי הראשון, הרשמי, עם טענות מאוד ברורות נגד היהדות, אפילו עלילת אדם כבר מופיע שם, ויש לו הרבה טענות נגד היהודים. ויוספוס עונה בקיאות רבה, באמת זה תענוג לראות כהן, שגם היה אלוף פיקוד הצפון, הקריב קורבנות בבית המקדש, והוא בקי בפילוסופיה ובמיתולוגיה, הוא יודע על מה הוא מדבר. ואחת הטענות של אפיון הייתה, אתם היהודים, אתם העם הגרוע בעולם, אתם בזים לכל דבר קדוש, אתם לא מכבדים את האלים שלנו. כן, טענה קשה מאוד. לא רק שאתם אויבי האנושות, אתם אויבי האלים. עונה על זה יוספוס. איך אפשר לטעון נגדנו דבר כזה? והלא התורה אסרה עלינו לקלל את אלוהי העמים. מעניין, מאיפה הוא לקח את זה? מה? אלוהים לא תקלל. זה פסוק בפרשת משפטים. אז הוא הבין, אלוהים לא תקלל, שאסור לקלל את אלוהי העמים. ויש סת ראיה, מהמשך הפסוק. ונשיא, בעמך לא תאור. אז אלוהים, זה לא בעמך. אז אלוהי העמים. ככה הבין יוספוס. עכשיו, הוא אחר כך מוסיף, אגב זה גם כתוב בזוהר, בזוהר שאין לקלל את הסתרה אחרה, כי סתרה אחרה זה הצד האחר של מי? שהקדוש ברוך הוא, אז מה אתה יכול ללכת נגד אלוהות? עכשיו מה שמדהים זה שבהמשך יוספוס אומר, אבל איך אפשר לא לצחוק על אלוהיכם? כאשר אתם בעצמכם מבזים אותם על ידי סיפורים משונים כל כך. ואז הוא מביא בערך 15 סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, שבהם האלים של הגויים מופיעים בצורה מגוחכת. הוא אומר, אחרי שאתם עושים צחוק מהאלים שלכם, אתם רוצים שלא נצחק? עכשיו, זה לא מובן הדבר הזה. גם הגמרא אומרת, כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא עד עבודה זרה, שמותר להתלוצץ על עבודה זרה. כל מיני בדיחות מותר לעשות. אתם רוצים, אפשר לעשות רשימה של בדיחות על עבודה זרה? אין לנו זמן. אבל זה לא מובן. אם יש איסור דאורייתא לקלל את אלוהי העמים לדעת יוספוס, אז בגלל שהגויים עוברים על האיסור הזה לנו, פתאום הופך להיות מותר? אלא, שבעצם יוספוס כאן מאבחין בדבר שגם מניטו אמר, כנראה שהוא למד את דברי מניטו, והוא שעבודה זרה הידרדרה, והפכה להיות מעבודה זרה, כלומר מעבודת השם, לעבודת אלילים, לשטויות. אז זה כבר לא העבודה זרה המקורית, זה כבר לא הפנים, אלא זה אחוריים של אחוריים של הפנים. אז כבר אפשר לעשות מזה צחוק. בסדר? אבל במקור, עבודה זרה, זה גילוי הפנים. וזה מה, על זה נאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה נשאר בידינו מעבודת הפנים? מה? כן? מה אתה אומר? לבאר את מה? מי יקרא את כרתון? האלילים, נכון. האלילים. האלילים. נכון, נכון, ודאי, זה התקווה העתידית, על זה נאמר, אנחנו אומרים פעמיים באהבה בכל יום, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, עתיד להיות השם אחד לכל העמים, שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז בדיוק על זה אנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים על ביטול האלים. מובן? אז אם אתה מבטל על ביטול, אתה רוצה לבטל משהו שקיים. בינתיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לבטל עבודה זרה בארצנו. הקדוש ברוך הוא לא ציווה עלינו לבטל עבודה זרה בחוץ לארץ. למה? אם השם הוא אלוהי העולם כולו, שיצווה עליך גם שם. נכון? זה לא עלי את המקשה, זה רבינו בחייה, זה לא אני. תלמיד הרשב"א, לא סתם. נכון, זאת אומרת, אתה אומר שהתפילה איננה על ביטול האלים, אלא ביטול המחשבה על האלים. כן, זאת אומרת, אתה סובר כדעת רבנו אליהו מזרחי, ואתה חולק על הגור הרי. בסדר, מותר לך לנקוט עמדה. כן, אבל על הפסוק, שמה ישראל שמנו שם אחד, על דברי רש"י שהבאתי שהשם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, על זה יש מחלוקת בין המזרחי, הרי הם, לבין הגור אריה, שם של המערה. אבל אנחנו רואים שחז"ל התייחסו ברצינות למושג של שרי האומות. מה שרש"י הרי אומר, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים. אם השם הוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, אז מי אלוהי העמים עכשיו? האלילים, כן, או העבודה זרה. אז מה שנקרא השרים, שרי האומות. אז השם אחד שעתיד להיות השם אחד על כולם, יתבטלו השרים. אז מחלוקת בין המזרחי לבין הגור אריה, האם הכוונה שכיוון שהם עתידים להתבטל, סימן שגם עכשיו אין להם ממשלה? או עד רבה, הם עתידים להתבטל, סימן שעכשיו יש להם ממשלה. זה המחלוקת. בסדר. אנחנו נוקטים כדעת המהר"ל, כי היא דעתם של המקובלים, שיש ממשות ברוחניות שהגויים עובדים לה. זה לא סתם. לכן אין פלא שלפעמים הגויים מתפללים לעבודה זרה שלהם, וזה עובד. שמת לב לזה? זה גמרא מפורשת, מסכת עבודה זרה, שיש מקום בבבל, לא, זה כתוב בגמרא. יש מקום בבבל, שבו כהני עבודה זרה, לפעמים כשאין גשם, אז הם אומרים שתביאו אדם, תקריבו אותו למזבח. ואז הם לוקחים אדם, מקריבים אותו ויורד גשם. הגמרא שואלת איך זה יכול להיות. כן? יש תשובה בגמרא, זה יכול להיות, אבל זה, קודם כל זה ככה מתפקד. כן? מה לא המשכתי? למה עצרתי בתשובה של הגמרא? לא. לא, זה לא מה שכתוב בגמרא. זה מה ששמעת ממני שכתוב בגמרא. אבל בגמרא זה קצת יותר מורכב, לכן לא המשכת. אתה רוצה שאני אמשיך? אני אמשיך. אבל פה נזכירו. כן, אז על כל פנים, זה אומר שריבונו של עולם מתייחס אל כל בניו, אל כל העולם כולו, דרך הצינורות שהם בוחרים בהם. לפעמים הצינורות האלה הם נקיים, לפעמים הצינורות האלה מלוכלכים. אבל אף על פי כן עובר משהו שם, בסדר? זה העניין של הפנים. היום? אני לא חושב שיש עובדי עבודה זרה ממש. יש אולי בהודו משהו שהוא שארית של זה. הגמרא אומרת הרי, שעובדי עבודה זרה, מעשה אבותיהם בידיהם. זה יותר נאמנות. נאמנות למסורת, לפולקלור, וכדומה. הרי, מה?
אני אומר, התמימים של העמים שעכשיו ויתרו על עבודה זרה. היום יש עמים שהפריזו על עצמם כאתאיסטים, ומה, בעיקרון הם לא מאמינים באותם תמימים.
משהו כזה. זה בדרך להתבטל. עד היום אני לא ראיתי אומה שוויתרה על אלוהיה. אלא יש לזה שמות אחרים, האתוס או דברים כאלה. כן? למשל, אתן לך דוגמה. יש מדינה ארצות הברית של אמריקה. יש לה אלוה. הדוד סם. כן, מה זה, בקריקטורות רואים את זה הרבה. מה זה הדוד סם? כן, מלבד שכתוב שהסמך מם זה השר של אדום. כן? אבל המשמעות היא שיש איזשהו מכלול של ערכים, כמו שקורא זה, איזה משהו אתוס כולל, שאלה מרגישים מחויבים. זה האל שלהם. אז הם לא מקריבים לו קורבנות. לא מתפללים אליו. אבל זה אותו העיקר.
זה דבר שצריך
אתה שואל כאן שאלה אמיתית. שואל, אני רוצה לחזור על שאלתך. לא כולם שמעו. אתה שואל, אבל בערכים שמאמינים אותם האומות, יש דברים טובים? אני אנסח את השאלה הזאת שלך בסגנון של בעל שערי אורה, רבי יוסף של קטיליה, דיברנו עליו מקודם. הוא שואל, אם עתידים השרים להתבטל, הוא קורא לזה, אבל אז יהיה מיעוט במרכבה של מעלה. ככה הוא שואל. עד רבה, זה שיש הרבה שרים, עד רבה יש הרבה ערכים, יש הרבה תפארת אלוהית. זה לא חבל? כן, היה גוי אחד שגם כן אמר את זה במאה ה-19, קראו לו ארנסט רנאן. ורנאן אמר שהאלילות זה יותר נחמד מהאמונותאיזם, כי זה ססגוני כזה, זה כזה חי, יש כל מיני אלים פה ושם. כן? אז זה השאלה שלך. בסגנון אחר, אבל זה השאלה. הנצרות זה לא עבודה זרה, זה הרבה יותר חמור. זה מינות. מה ההבדל בין מינות לעבודה זרה? מינות, הכוונה, לעבוד עבודה זרה בשם היהדות. זאת אומרת, אתה מכניס בתוך הקודש פנימה את הגורם המתמת. לפני כן, כשאדם רצה לעבוד עבודה זרה, אומר, נמאס לי לעבוד את השם, הולך לעבוד מקום אחר. אבל בתוך המקדש, זה הנצרות. כן, אז אני מקווה שהשאלה של חברנו כאן ברורה, נכון? ברורה השאלה? השאלה שלך ברורה לך? כן. אני חוזר. אם עתידים כל התכנים הרוחניים של האומות להתבטל, אז יש מיעוט במרכבה של מעלה. אז יש ציור מאוד יפה שמצייר רבי יוסף של קטיליה. הוא אומר, בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, אין זוגיות. למה? כי ה-70 שרים נמצאים באמצע המפריעים. אז מה שיקרה לעתיד לבוא אומר, לא שהם יתבטלו, הם יזוזו כדי שיהיה ייחוד בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, והם יעמדו מסביב בהיקף. כמו שושבינים. זה הכוונה. תרגום. זה אומר שכל הערכים שאתה מוצא בתרבויות שונות, הם עתידים להיות נובעים מכנסת ישראל. ואז יהיה עושר גדול גם להם, גם לנו. אל יש שאלה הרי ששואל הרב קוק, דיברנו היום על זה בדבר תורה בשבת. יש שאלה, איך יכול להיות שתהיה מלחמת גוג ומגוג? זו שאלה גדולה, שואל הרב קוק בעניה, איך יכול להיות שאחרי כל הטוב, שהשפענו על העולם כולו, שלימדנו את העולם כולו אמונה, מוסר, חוכמה, אחרי כל הטוב הזה, כל העולם יהיה נגדנו? מלחמת גוג ומגוג? אומר הפוך דבר פשוט. כל זמן שהמרכז של הערכים לא ברור, עדיין הכל יכול להתאפל. כי מי שמכיר, יש צורה גיאומטרית שקוראים לה מעגל. באמצע המעגל יש נקודה, היא נקודת המרכז של המעגל. אם המרכז זז קצת, כל המעגל כולו זז. לכן יש איזו אחריות אוניברסלית לעם ישראל להעמיד את המרכז במרכז. שיהיה ברור שהערכים נובעים מאיתנו. ואז נוכל להחיות את כל אלוהי העמים במסגרת של אחדות. היה מישהו שניסה את זה, קראו לו שלמה המלך. הוא הביא כל העבודות זרות שבעולם לירושלים. מה קרה לו? מה? הוא לא מאמין בייחוד השם? בגלל שהוא מאמין בייחוד השם, הוא רצה לחבר את הכל. כן, ודאי. עכשיו פה אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד משמעותית. והיא איך האסלאם מבין מה זה פנים אל פנים. יש בספר בראשית, האימא של ישמעאל, כתוב, ותענה שרי, ותברח, מה המשך? מפניה. למה לא כתוב, ותברח ממנה? גם כשהמלאך פוגש את שרי, את הגר, על פני המים, על העין במדבר שור, אומר שרי, סליחה, ואומר לה, הגר שפחת שרי, מאין תבואי וענה תלכי? תגדירי את עצמך קצת. ואת אומר, מה היא אומרת? מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. כלומר, היא לא אומרת משרה אני בורחת, אלא מפני שרי, מהפנים שלה. כלומר, היא לא יכולה לראות פנים בפנים את שרי. מי שלא יכול לראות פנים בפנים את גבירתה, היא גם לא יכולה לראות פנים בפנים את הבורא. יש תמיד התחמקות. כן, ברור? וזאת, כל זמן שהאסלאם לא מכיר את עצמו בתור משהו באמת, דת בת של היהדות, אז הוא בורח מפני שרי, מהפנים. עם אלה הוא גם בורח מהפנים האלוהיות. עכשיו, אני רגיל פה ללמד את זה, אבל אתה שאלת, יש היום איזה מלחמת עולם בין שתי השקפות עולם. דיברנו על זה כמה פעמים. ההשקפה המערבית וההשקפה האסלאמית. שכל אחת מתחילה מנקודת מוצא שונה לגמרי. המערב קיבל מהפילוסופיה היוונית שהאדם הוא במרכז, ואז האלוהים בפריפריה, והאסלאם קיבל שאלוהים במרכז ולהאדם בפריפריה. ואז הם לא יכולים להשלים אחד עם השני, והם הולכים להרוג אחד את השני. ללא רחמים, בגלל שנקודת המוצא היא הפוכה. היחידים שיכולים להציל אותם, ויכולים להציל אותם ממלחמת גוג ומגוג, אם צריך, זה אנחנו. כי אנחנו נלמד אותם את האמת, והאמת הזאת יהיה כזאת שהם יכולים שניהם להזדהות עימה. והיא שלא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז, אלא הדיאלוג ביניהם. מה שהקדוש ברוך הוא מעוניין בדיאלוג הזה של פנים אל פנים. וברגע שאתה מלמד, קודם כל את עצמך וגם את האחרים, שהמפגש עם האלוהות זה הפנים אל פנים, ממילא כל העולם כולו יכול להזדהות עם זה. יש לנו עבודה. בתחום התיאולוגי. כן, האמת היא, אני רק מדליף פה, בשיחתי עם ראש הממשלה, לפני חודש וחצי, שדיברתי איתו על הנקודה הזאת, הוא אמר, חייבת לקום הסברה תיאולוגית לעניין. זה לא רגיל אצלו, אבל זה הביטוי שהוא השתמש בו. אנחנו צריכים ללמד את העולם את הנקודה הזאת. כן. מה, לא הבנתי, מה אתה אומר? זה פשוט מאוד, אתה צודק. זה בדיוק העניין. מי שלא יודע מה הוא דיאלוג, יודע רק מה זה אלימות. הרי, הרצח הראשון, מאיפה הוא התחיל? ויומר קין אל הבל אחיו, והיא ביותם בשדה. חסר עוד שם כמה מילים, נכון? ויומר קין אל הבל אחיו, והיא ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו וירגל. מה זה היה? הוא ניסה לדבר, לא הצליח. כשאתה לא מצליח לדבר, אז אתה מורד. לכן זאת דת רצחנית. אבל מה השורש של זה? הבריחה מן הפנים. כי אם אני מסתכל עליך בפנים, אני גם צריך לקבל על עצמי את הפנים שלי. כלומר, מה שאני רוצה לומר, שהיצר הרע הזה, יש לו שורש תיאולוגי. לא, לא, ודאי שלא.
הוא לא רוצה לשמוע.
בואי נסביר לך משהו. לגבי דיאלוג, זה דבר מעניין. יש בספר בראשית, אנחנו רואים שני סוגי דיאלוג, שני סוגי אחווה, נאמר. יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו. התורה מספרת לנו על שיחות שהתקיימו בין יעקב לעשיו. שיחות לא נעימות, אבל הן התקיימו. בין יצחק לישמעאל אין שיחה. הם מעולם לא דיברו. לפחות לפי התורה לא מצאנו שהם דיברו. מה? אבל בסוף כתוב שישמעאל עשה תשובה. איך? זה בדיוק השאלה שלך. נכון? אז מה כנראה התשובה? התשובה לא כתובה בתורה, אבל היא כתובה אצל האמא של ישמעאל. שובי אל גבירתך והתעני תחת ידך. נגיד ככה, כל זמן שהם לא יקבלו את זה שהם השפחה של עם ישראל מבחינה רוחנית, הם לא יכולים להצליח. הרי מה אומר שם המלאך? שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה, ארבע הרבה את זרח ולא יספר מהם. כלומר, ההצלחה היא רק על ידי שחוזרים לדעת מהם. ויש איזה יסוד של שקר, ככל שאתה, נגיד, מחפה יותר על השקר, כך הוא יותר פורץ, בסופו של דבר, מתגלה. כן, למשל, הצורך שיש לאסלאם לומר שבעולם לא היה מקדש ליהודים בהר הבית. הרי הם יודעים שזה שקר. אולי הם מספרים לעצמם שאת השקר עד כדי שהם מאמינים, אבל הם יודעים שזה שקר. כל זמן שאין הכרה, הם לא יכולים להצליח. ולכן הייתי אומר, ההתפרצות של האלימות הרצחנית שלהם בדור האחרון, זה חלק מהבירור הזה עצמו. מבין מה שאני אומר? לא, זה מה שאני מסביר לך. והתענית אחת ידיה. לא, אז יש דבר אחד פשוט, אנחנו שולטים. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שהאסלאם נתון בגלות תחת השלטון של ישראל. זה עצמו יכול ללמד אותה משהו. אבל זה בתנאי ששרה יודעת שהיא שרה והיא צריכה לעשות את העבודה. זה תלוי בו. כן. כן. אני חוזר על שאלתך כי לא כולם שמעו, יש לי קול יותר חזק. אתה אומר שאני אמרתי שאין לנו היום שום מושג של רוחניות, כיוון שאין גילוי שכינה, ואיך אפשר להגיד את זה אחרי כל הבירורים הארוכים של חכמי ישראל לדורותיהם, מקובלים ואחרים, שביררו את העניין הרוחני. עד כאן שאלתך. תשובה, מעולם לא אמרתי מה שאתה מייחס אליי. מעולם לא אמרתי שאין לנו שום הבנה ברוחני. אני לא... נכון? לא? אני אסביר. כל הדתות מדברות על רוחניות, כי אין להם שום מושג מה זה פנים אל פנים. כלומר, מה שאני אמרתי בתחילת השיעור, ואני עומד מאחורי זה, שאין לנו שום מושג של מה זה פנים אל פנים, כי אין לנו התגלות. אז על מה אנחנו מדברים במקום זה? על רוחניות, על פילוסופיה, על קבלה, מה שאתה רוצה. כל הדברים האלה זו מדרגה משנית, שאיננה מפגישה אותך עם הדברים של עצמם. גם חכמי הקבלה, הם מדברים על מה שהיה. הקבלה במקורה זאת הנבואה. אין לנו נבואה, אלא אנחנו מדברים על כל מיני תבניות שהגיעו לידינו, שאנחנו יכולים לעשות מהם מפה. ואנחנו לא מדברים על החוויה עצמה. ואני אומר את זה, הגאון מווילנה אומר את זה. הגאון מווילנה אומר, אנחנו מדברים על עולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה ופרצופים ועיגולים ויושר, ואין אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. לא, יש הבנה רגשית, לא חוויה. יש הבנה רגשית, אין הבנה חווייתית. כלומר, אתה לא נפגש עם הדבר. זה כמו שאדם מתרגש מאוד מזה שיש לו ספר שמסביר איך מנוע בנוי, אבל הוא מעולם לא ראה מנוע. היה מנוע. טוב. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה. אנחנו מכירים את הכל מאחור. אלא מה? אז אם זה נכון מה שאני אומר, זה די מייאש. אבל, בכל זאת יש כמה קצת נחמות. הבה נעבור לנחמות. א', זה כבר כמעט 70 שנה שהקדוש ברוך הוא התחיל שוב להתגלות. מאז מדינת, שקמה מדינת ישראל. כלומר, ההתגלות התחילה מחדש. אבל היא התחילה בשלבים, בהדרגה. ולכן יש תפילה מיוחדת שמתפללים ואומרים, ותחזנה עינינו בשובך לציון. מה זה? ותחזנה עינינו. וכי יעלה על הדעת שבזמן שהקדוש ברוך הוא חוזר לציון כולם עיוורים, שצריך להתפלל, לראות, כנראה שהשם חוזר ולא רואים שהוא חוזר. אז זה אחד הדברים שצריך לעשות. לפתוח את העיניים. לראות שהוא שם. נקודה שנייה. המושגים של פנים ואחור הם לא כל כך חתוכים ומוחלטים כפי שאמרתי בהתחלה. וזאת למה? משום שיש מדרגה שהיא אחור, שהיא פנים לעומת מדרגה אחרת. אני אביא לכך דוגמה. נאמר במשה רבנו, לא תוכל לראות את פניי. כי לא יראני האדם וחי. מצד שני, שלושה פסוקים אחר כך, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. אז מה אתה מסיק מזה? שמה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, זה נקרא פנים אל פנים, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. באופן יחסי. מה שאני אומר? זה עוד הסבר, אבל הוא הסבר הפשוט. כן, כמו שאמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. כך שאפשר לומר שיש מדרגות של פנים ואחור, פנים ואחור, פנים ואחור, אז מדרגה שהיא פנים במישור מסוים, הופכת להיות אחור במישור אחר. עכשיו, כמו שאתה אומר, יש הבחנה בין ראייה לבין שמיעה. למה לגבי ראייה נאמר לא תוכל לראות? לגבי שמיעה ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. כי מה שאנחנו קוראים ראייה זה להגדיר. זה בדיוק מה שעושה הפילוסופיה. הפילוסופיה יש לה השקפת עולם, היא מסתכלת, היא ציורית. לעומת הנבואה שהיא שמיעית, שמיעתית. ולכן לא תוכל לראות, אבל אתה יכול לשמוע. רק רוצה להוסיף, שנאמר, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, ודיבר, זה לשון עבר, הווה או עתיד. עבר אתה אומר? אז עבר, והיפור, אז אני שוב חוזר, זה עבר, הווה או עתיד. אז זה עבר, הווה או עתיד? זה עתיד. ודיבר השם, זה עתיד. אז כלומר, כאילו נאמר, עתיד השם לדבר עם משה פנים אל פנים. אבל מתי זה יהיה? כאשר, בזמן ש, כאשר ידבר איש אל רעהו. כלומר, אתה עכשיו, אני ואתה ואתה ואני מדברים? אז עכשיו אנחנו מדברים איש אל רעהו. אז השם מדבר עם משה אחר. כן? כי זה אחרי מותו של משה, הרי לא יראני אדם וחי, אבל אחרי מותך, כאשר ידבר איש אל רעהו, אז השם ידבר עם משה פנים אל פנים. כי הדיבור ממשיך דרך דברי תורה שנאמרים במשך כל הדורות. ברור, אז זה המשמעות של כאשר ידבר איש אל רעהו. מה? שמואל הוא הרואה. אז אם הוא רואה, נכון, שמואל הוא רואה, והרי אם הוא נביא הוא צריך לשמוע. סימן ששמואל לא הגיע למדרגה של משה. הוא רק ראה במקום לשמוע. יש גם מדרגה עוד למעלה מזה, מדרגת החזון. זה מדרגה יותר עליונה. אחרי השמיעה מגיעים גם למדרגה של התאחדות השמיעה והראייה, וזה מתאחזון. על כל פנים, נושא לחזור קצת אל הנושא. גם המדרגה של פנים יכולה להיות מדרגת החור. הרי השם אומר למשה, לא תוכל לראות את פניי, אבל מי אמר את זה למשה? מי שלמעלה מהפנים. כן? כתוב ויומר, יש פה ספר שמות, אם אין אז לא נורא, אני אנסה להיזהר, אני אביא מהבית. אבל אם כבר אתם יודעים. קוואטר. כתוב. ויאמר לא תוכל לראות את פניי. מי אמר את זה? השם, אז למה לא כתוב ויאמר השם? אני, יותר מזה, אני רוצה להצמיד פה שני פסוקים. ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני אדם וחי, ויאמר השם, הנה מקום איתי. אז מי אמר את הפסוק הראשון? מי שאין לו שם. כלומר, האין סוף, ברוך הוא. אומר, לא תוכל לראות את פניי. מי זה פניי? אומר, הכוזרי, פניי זה שם הוויה, י' כדפתי. ואז, ויאמר השם, הנה מקום איתי ונצבת על הצור, וראית את החורן. אז לפי זה, יש לנו שלוש מדרגות. יש מדרגה בלתי מושגת כלל, אפילו בשם, יהיה אור אין סוף. אחר כך, ויאמר השם, אחר כך, החורן. יש מדרגות, מדרגות בלבד. כן. עכשיו, יש בחג הסוכות, כפי שאמרנו, הוא החג השלישי בתורה, בשנה, שבו אנחנו מוזמנים לראות את פני השם. יש התקדמות. בפסח רואים קצת, בשבועות יותר, בסוכות עוד יותר. איך אני יודע? הרי יש מצוות ושמחת בחגיך, ואף על פי, אומר הרמב"ם, אף על פי שמצוות השמחה משותפת לשלושת החגים, שהרי נצטוונו בגזרה שווה, על שלושת החגים בשמחה, אומר, אבל בסוכות הייתה שמחה יתרה. שמחה מיוחדת, שמחת בית השואבה. השאלה היא, מאיפה זה בא? זה בגלל שהפנים הולכים ומאירים יותר ויותר. והיית אך שמח, לרבות שמיני של חג, יום אחרון של החג, מה שקרה שמחת תורה, והיית אך שמח, עוד יותר שמחה, יש שמחה מיוחדת. אפשר להבין קצת מה זה אומר השמחה הזאת של חג הסוכות. והרי בחג הסוכות יש דבר אחד שכל הזמן עושים, זה מסתובבים. נכון? אדם מוקף על ידי הסוכה שהיא מקיפה אותו, והוא לוקח את הלולב שלו והוא מקיף את הטבע. מה שנקרא שאתה מסתובב מסביב לנקודה לא מגיע לעיקר. אבל כשאתה מסתובב מסביב לטבע, אתה מתחיל פעולה שהיא המחול שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, והוא עומד באמצע, וכולם מצביעים עליו ואומרים, הנה אלוהינו זה. תבינו. מה פירוש הדבר שהשם עומד באמצע? כדי לראות את השם, אני צריך לעשות מחול. ואני מסתכל בצד שלי, אני מסתכל לכיוון השם. החבר שלי, שנמצא בצד השני של המחול, הוא מסתכל דווקא בכיוון ההפוך. הוא לא מסתכל בכיוון שלי, הוא מסתכל בכיוון ההפוך. וגם הוא רואה את השם. עכשיו, זה לא רק שגם הוא רואה את השם, אלא שבאיזשהו שלב אני אתפוס את מקומו והוא יתפוס את מקומי, כי אנחנו מסתובבים במחול. אני לא נשאר במקום, אני הולך לראות איך הוא מסתכל. זאת אומרת, הדבר הזה מלמד אותך שכדי להכיר את האלוהות, אתה צריך להיות מסוגל, א', להכיר בזה שהמבט של השני, שהוא עשוי להיות הפוך מהמבט שלך, גם הוא כולל איזשהו חלק של דעת אלוהים, וגם שדעת אלוהים שלך לא תהיה שלמה, שאתה לא תתפוס את מקומו גם כן. וזה המחול של הפנים אל פנים. זה מה שאנחנו עושים בחג הסוכות. בחג הסוכות יש לנו כלי עזר, יש לנו סוכה מסביב, ויש לנו גם לולב ביד. זה עוזר לנו. בשמחת תורה, אין יותר סוכה, אין יותר לולב. אז מה יש לנו? יש לנו רק המחול. לכן על זה נאמר במדרש, שיום האחרון של החג, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, עשה לי סעודה קטנה, כדי שאהנה ממך. ומה עושים בסעודה קטנה שבה נהנים אחד מהשני? מסתכלים פנים אל פנים. עכשיו שאומר, כל החגים שלנו היום, הם איזה העתקה רחוקה של הגילוי פנים האמיתי, שאליו אנחנו מצפים בהתחדשות המקדש, אבל לא רק התחדשות המקדש, אלא התחדשות הקשר והיחס בינינו לבין הבורא, ובינינו לכל האנושות כולו. חג שמח.